גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 221 על ההשפעה של משברים גדולים בהיבט מגדרי, על הזהות המיוחדת של גידולים סרטניים, וגם על אלו שמאחורי הקלעים בתחום הטיפול במשבר האקלים. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. השפעות משבר האקלים בהיבטים מגדריים תוך התבוננות על משבר הקורונה.
יש דוחות בינלאומיים שכבר מתעדים שאת הסכנות והפגיעות המועצמת של נשים, נערות וילדות להיפגע באזורי אסון אקלימי או לאחר אסון אקלימי.
זיהוי מהיר של סוגי סרטן והצורך הטיפולי בהם על פי שיטת 8200.
הטכנולוגיה הבסיסית שפותחה בחברה זה טכנולוגיית עיבוד תמונה שיכולה לעשות ניתוח אוטומטי של ביופסיות. אותן רקמות שמשמשות היום לאבחון של חולי סרטן, והמטרה שלנו זה לעשות מהפכה בתחום של ניתוח של המידע הפתולוגי.
על מי באמת צריך להטיל את האחריות למשבר האקלים?
מה שיותר מעניין אותי זה זה שהתאגידים הצליחו על ידי זה שיש להם כוח השפעה אדיר על מדינות ועל דעת הקהל, הם הצליחו לשכנע שהפעולות העצמיות שלהם, הוולונטריות שלהם, מסוגלות וצריכות להחליף פעולה מדינתית, שבסופו של דבר תגביל את הכלכלה ותפגע באינטרסים של התאגידים הגדולים.
שלום דוקטור קרני קריגל, מהיחידה לחקר עוני, סביבה וחברה באוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
שלום וברכה.
זימנו אותך לכאן כדי לדבר על איזשהו מחקר שבדרך כלל לא כל כך מסתכלים על ההיבט הזה של תופעת משבר האקלים, אבל כשנעשות פעולות להיערכות למשבר הזה שהם בעיקר על סמך מחקרים, אז כנראה שיש שם גם כן איזושהי השפעה על ההיבט הזה, וזה ההיבט המגדרי, נכון?
נכון.
כמה השפעה יש לזה?
אז ככה, באמת, כשהתחלתי לעסוק בזה, אני סוציולוגית וחוקרת מגדר, כשהתחלתי לעסוק בנושא של משבר האקלים, באמת התחלתי לחקור ולנסות להבין את ההקשרים החברתיים והמגדריים. והרבה מאוד ככה, בשיחות מסדרון ושיחות חברים, אומרים לי, מה הקשר? משבר האקלים, מגדר, זה שתי תופעות שונות. משבר האקלים לרוב תחום עדיין בהקשר הסביבתי, בהקשר התשתיות, בהקשר של הפחתת פלטות, גזי חממה, ונושאים שקשורים לחברה ונושאים שקשורים למגדר לא התחברו לזה. אז באמת התחלתי לחקור וללמוד ממחקרים ברחבי העולם, ואני יכולה להגיד שיש קשר מאוד הדוק בין משבר האקלים, גם מבחינת השלכות של התופעה על נשים וגברים, וגם מבחינת אפילו ההשפעה על משבר האקלים.
אז המחקר בעצם בודק את ההיבט המגדרי באיזה אופן? הוא מסתכל על ההיבט, בואי נגיד, ההיבט המגדרי השונה בין גברים לנשים, בהתייחסות לטיפול במשבר, או שהוא מביא איזה שהם היבטים חברתיים אחרים, כמו למשל הצורך להכניס לכל רשות טיפולית מצבת כוח אדם של 50% מכל מגדר?
אז פחות העניין של הייצוג, למרות שהוא גם מאוד מאוד חשוב, הייצוג המגדרי, באמת באנו לנסות ולראות תמונת מצב ברשויות מקומיות בישראל, איך הם מבינים את ההשלכות המגדריות של משברים בכלל. יש דוחות בינלאומיים שכבר מתעדים שאת הסכנות והפגיעות המועצמת של נשים, נערות וילדות להיפגע באזורי אסון אקלימי או לאחר אסון אקלימי. אני יכולה לתת ככה כמה דוגמאות, למשל, אנחנו היום נמצאים בגל חום מאוד גדול באירופה, נכון? ובגל חום שהיה ב-2003, במערב אירופה מתו 70 אלף מתו 70 אלף איש, אבל כשבחנו וניתחו את הניתוח מגדרי, נמצא שבמקומות מסוימים, 75% נשים, עלתה התמותה של נשים ב-75% יותר מאשר גברים. אבל זה לא רק בהיבט הבריאותי של תמותה עודפת או מחלות או כמו ראה לתריון שנשים צפויות לסבול כתוצאה מגלי חום, אלא נשים גם סובלות יותר מתופעה שנקראת עוני אנרגטי, שפחות מדברים עליה, ועוני אנרגטי זה למעשה חוסר היכולת להתמודד עם הוצאות החשמל שילכו ויגברו, לצורך חיקלום הבית, כמו שאנחנו נמצאים היום בשיא הקיץ וצריכים 24/7 מזגן.
אחת ההנחיות הכי משמעותיות שניתנו לאוכלוסייה באירופה בימים האלה, בתקופה הזאת, זה להישאר בבית. זה אומר שוב להיכנס למצב של לחץ פנים משפחתי, גם זה גורר איזושהי תופעה, נגיד לזה תופעה רווחתית, או לטיפול רשויות הרווחה, אלימות ודברים מהסוג הזה.
בדיוק, אתה התחלת להבין את, בדיוק את הנקודה, כי באמת שנמצאים בבית, ואפשר היה לראות את זה, ומשבר הקורונה מהווה דוגמה, בדיוק למצב משברי שהכריח משפחות להישאר בבית, והוביל לתופעות חברתיות של עלייה באלימות מגדרית, עלייה בתקיפות מיניות במשפחה, וזה בדיוק גם מה שבדקנו במחקר.
אוקיי, אז בעצם את אומרת, יצאנו מנקודת הנחה שהתקבעה או התקבלה אחרי הרבה מאוד שיחות בין שרשמיות ובין שלא רשמיות, שיחות מסדרון, שיחות, או שמענו כל מיני הרצאות, דברים כאלה. איך ניסחתם את שאלת המחקר?
אז באמת אנחנו באנו לרשויות המקומיות, ומתוך כוונה לנסות להבין, בחנו את האפשרות שההשלכות המגדריות של משבר הקורונה מהוות איזשהו חלון מדיניות ליישום ראייה מגדרית בתוכנית הערכות למשבר האקלים.
בסדר, פה יש לך סוג של מסקנה, אבל מה שאלת את עצמך?
אני ממש, באופן ספציפי,
או שזאת הייתה השאלה?
לא, שזאת, בחנו את האפשרות בעצם שאם יש, הממצאים מראים שממשבר הקורונה, ההשלכות המגדריות היו מאוד משמעותיות. יותר נשים פוטרו, יותר נשים הוצאו לחלט, יותר נשים נשארו בבית
ונעצו. ושוב עניין האלימות בבתים.
והעניין האלימות שגם בממצאים מאוד עלה. ורצינו לראות באיזה מידה יש הבנה של התופעה המגדרית במצבי משבר, ואיך מתייחסים אליה כדי להיערך, כדי, האם מיישמים את זה כשנערכים לתוכניות, בונים תוכנית למעשה להיערכות למשבר האקלים.
ואז כשאת בונה שדה מחקר, מה זה ראשי רשויות, עובדי רשויות, מי נמצא שם?
אז למעשה אנחנו פנינו למנכ"לים של רשויות בישראל, מתוך כוונה שיהיה גיוון ומגוון של רשויות, ומי שחזר אלינו, יצאנו מכתב רשמי, עם בקשה באמת לשיחה, שהשיחה תהיה על הפקת לקחים מההתנהלות של הרשות במשבר הקורונה ספציפית, בהקשר של פגיעות של אוכלוסייה ופגיעות של נשים, ואיך לומדים מזה לקראת משבר עתידי.
יש כאן שני שלבים, זאת אומרת, פעם אחת להבין מה נעשה ברשות, פעם שנייה אחר כך לקחת את זה ולראות איך מקישים מזה קדימה למשבר הנוכחי, שנדמה לי שהוא קצת שונה, אבל בסדר. נניח רגע את ההקשה, אני רוצה להיכנס ממש לרעיון שכזה. מה שואלים?
לפני שאני אגע ברעיון, אני כן חשוב לי להגיד שההקשה בין משבר הקורונה למשבר האקלים, בהקשר של פגיעות אוכלוסייה, יש כבר מחקרים בינלאומיים שמראים את הדמיון. ואפילו הזכרת קודם את שנכנסו לבתים במשבר הקורונה, גם היום בבריטניה, היום אין לימודים ועובדים מהבית, ואין בתי ספר ואין רכבות ונמצאים. כלומר, הקשה היא מאוד מחוברת גם במחקר הבינלאומי.
עובדי שדות היו קוראים לזה גשם והפרעות, או שמש והפרעות, אז זה הכל מובן. אוקיי, אז ברעיון כזה, מה שואלים?
אז ברעיון כזה שואלים קודם כל על איך הייתה ההתנהלות של הרשות הבריאות במשבר הקורונה. דרך אגב, ראיינו לא רק את המנכ״לים, חלק מהמקומות...
קרני, אם את חושבת שלא נרד איתך לשאלות ככה ברמה פרטנית, יש לך טעות. שאלות פרטניות, כי איך הייתה התנהלות הרשות? זה נורא גדול.
זה נורא גדול. אז קודם כל, אין שאלות ספציפיות, א', ב', ג', ד', שואלים. זה לא ראיון מובנה במובן של שאלות שצריך להקיף בעיגול מ-1 עד 5. זה שיחה פתוחה.
אוקיי.
כל שיחה הייתה שונה אחת מהשנייה, זה מחקר איכותני, זה היופי שלו.
כן.
שנכון שיש יש תמה שאנחנו רוצים ללמוד מהמרואיין או המרואיינת, אבל זה גם הולכים אחריו או אחריה, במובן של עולם התוכן שהם מביאים לשיחה.
כלומר, אתם בדקתם, אתם ניסיתם להבין איך כל רשות מתארגנת בתוכה מבחינת, נניח, מתנדבים שמחלקים אוכל, מבחינת אנשי טיפול רפואי, כאלה שלוקחים חולים לבתי חולים או דברים כאלה?
אז פחות ירדנו לרזולוציות האלה, אבל כן, המרואיינים מאוד אהבו לשתף על ההתנהלות בחירום ועל המתנדבים.
אתם דיברתם על הנושאים שבהם הרשות טיפלה, או שדיברתם ממש על הפעולה הספציפית בכל נושא?
אנחנו כן ירדנו לעומק לפעולות הספציפיות ועם דוגמאות ספציפיות, אז כן, איך התנהלה הרשות, למשל, מי היה אחראי על אוכלוסייה? ולמדנו מתוך השיחות, אם ראינו 20 מנכלים ומנהלות מנהלי לשכות רווחה, למדנו מהם שברשויות בישראל, מי שמקבל מינוי כשמוכרז מצב חירום, מי שמקבל מינוי למעשה להיות אחראי על מכלול אוכלוסייה, זה מנהלי לשכות הרווחה. ומי שנותן את הטון, זה למעשה פיקוד העורף, ופיקוד העורף ויחידות המתנדבים של פיקוד העורף, שהם נכנסים לפעולה ברשות ביחד בשיתוף פעולה עם הרשות. אז זה למשל סוג הדברים שאנחנו למדנו, שלא באנו איתם עם שאלה מוכנה מראש, אלא המרואיינים לימדו אותנו.
ואז כשאת מקבלת סט של תוצאות רעיונות, את יודעת לאיזה נושאים פחות או יותר התייחסו, את מוצאת הבדלים ברשויות, בין רשויות שיש בהן מנכלית וראש מחלקת רווחה, לעומת רשויות שזה גברים מנהלים את זה?
לא. ראשית, כל המנכלים שראינו היו גברים, לא הייתה מנכלית אישה.
זאת אומרת, לא הייתם בבאר שבע, למשל.
אני לא יכולה להסגיר איפה היינו, כי הבטחנו חיסיון.
לפחות שם אני יודע שיש מנכלית.
אבל לא היו מנכלית, אבל אנחנו לא חיפשנו את ההבדל הזה בין המרואיינים, ואנחנו כן חיפשנו לראות שונות בתפיסות, בהתנהלות, וגם קווי דמיון ביניהם. אז למשל, אחד מהדברים שכן חיפשנו, זה איך הם מבינים את ההקשר המגדרי בחירום. וכן ראינו וכן התקלנו שיש הכרה לפגיעות המגדרית. כלומר, רוב המרואיינים, אם לא כולם, דיברו על הפגיעות, דיברו על העלייה הדרמטית באלימות במשפחה, בפניות, דיברו גם על פעולות שהם עשו כדי לנסות לתת מענה. למשל, לחלק פליירים כדי להעלות מודעות, פליירים ברשתות שיווק, בפארמים שהיו פתוחים בתקופת הסגר, או באמת גם מרואיינים שדיברו על הוצאה מהבתים ועל נשים חד-הוריות עם ילדים שבגלל הקושי הכלכלי נאלצו לעזוב את הבתים, ואיך הם ניסו לתת פתרונות. אז למדנו מהם שהם כן מכירים במידה מסוימת את הפגיעות המגדרית. אבל
את יודעת איזה שאלה צריך לשאול כאן? האם מצאתם באיזשהו מקום שהייתה לזה התייחסות מקדימה, או התייחסות בשלבים מוקדמים? זאת אומרת, האם זיהו את הבעיות האלה, למשל, הצורך או האפשרות שנשים יוצאו מהבית בגלל בעיות של אלימות, או בגלל שהן כבר לא בעבודה בגלל הקורונה? האם היה שלב מוקדם שזיהו את זה, או שזה דברים שעלו כמסקנות רק שבואי נגיד עשו איזשהו סיכום אחרי שנתיים?
אז זה בדיוק המטרה שלנו במחקר.
אוקיי.
לדעת האם, אך גיוון אנחנו יודעים את הנתונים האלה, אז איך משתמשים בהם כדי לבנות תוכנית אסטרטגית להמשך?
אני רוצה את הנתונים האלה. זאת אומרת, מישהו חשב על זה לפני? היה, מצאתם באיזושהי רשות של, למשל, כבר בשלב של חצי שנה, בתוך קורונה, כבר מצאו לפני, שיש בעייתיות מאוד חמורה בהיבט הזה של המגדר?
אני מתקשה לענות לך באיזה שלב הם מצאו ומתי הם פעלו. המחקר הוא גם לאורך 10 חודשים לקח, אז כלומר פגשנו את הרשויות גם בנקודות זמן שונות. אני כן יכולה להגיד שחסר גוף נתונים שמנתח נתונים בהיבט המגדרי. גם אם זה פנייה לקשישים, כמה קשישים, כמה קשישות. גם אם זה, כלומר, יש, וזה כן עלה מהמחקר ובצורה גורפת, הקושי באיסוף נתונים בזמן חירום, מיידית, למשל, בגלל גם דברים שהם טכניים כביכול, של מי שרשום בביטוח לאומי, לא בהכרח רשום ברווחה, ואין הצלבה של נתונים, של ה... אז כלומר, אלה דברים שעלו, אבל לא בהכרח אלה הדברים שעניינו אותנו.
אוקיי, כלומר, כל העניין של ה-GIS אולי היה מדויק, אבל אולי לא עבדו ממש לפיו. מסקנות שאת יכולה להגיד כבר עכשיו מהמחקר הזה, 2-3 מסקנות שאת אומרת צריך לקחת אותן וכבר ליישם אותן בהיבט המשבר האקלים.
כן, אני אומרת שלמרות ההכרה שקיימת על פגיעות מגדרית ועל פגיעות של נשים במהלך משבר, עדיין היא לא מתורגמת לעשייה לקראת הערכות למשבר הבא. ולמה? כי חלק מהרשויות כבר התחילו לפתח תוכניות למשבר האקלים, בעיקר הרשויות החזקות, אבל האסטרטגיה של התוכנית של המשבר האקלים היא תחומה מאוד להיבט התשתיתי ולהיבט הסביבתי, וכמעט, וזה גם הנתונים שעלו, כמעט לא עירבו את מי שאמון על אזרחים ואזרחיות, כלומר, למשל, לשכות הרווחה, הרבה פעמים לא שותפות לתוך התהליכים האלה, אז נשאר מאוד מנותק אחד מהשני.
בואי נעשה עבודה משותפת פה, בפעם הראשונה, ככה, לדקה האחרונה של השיחה. נגבש איזושהי מסקנה מתוך המחקר שלכם. לאן היית לוקחת אותנו? כלומר, ננסח אותה.
ננסח. יש הרבה מסקנות, אבל אני יכולה להגיד שאחת מהמסקנות המשמעותיות זה שניהול חירום, כמו שהוא נמצא היום, צריך לשלב בו גם את הרגישות המגדרית.
זאת אומרת, צריך כבר עכשיו לפתח איזושהי תוכנית לחירום, שהתהודה שלה תביא בסופו של דבר לתוצאה שצריך לדעת שבזמן משבר צריך להסתכל גם על ההיבט הזה, ההיבט המגדרי, משום שיש אפשרות לפגיעה, בואי נגיד ככותרת מתחת, כי הפגיעה היא לא רק בצבע האור, אלא הפגיעה היא גם, בואי נגיד, בצורת החיים של התושבים.
בהחלט, אני חושבת שחייבים לפתח, כשמדברים על ניהול אוכלוסייה בחירום, במצב חירום, ומכריזים על מצב חירום, הם חייבים לקחת את ההיבט המגדרי ולמשל להכשיר מתנדבים בהיבט הזה, למשל להכשיר את ראשי מכלול אוכלוסייה, את פיקוד העורף, שתהיה מודעות לפגיעות של נשים, כדי שהביטחון גם שלהם במצב הזה לא יעורער. כלומר, לחשוב גם על הביטחון האישי של נשים.
דוקטור קרני קריגל, תשמעי, אנחנו יכולים לשאת פה לדבר הרבה ולהסיק עוד הרבה מאוד מסקנות, אבל בשלב הזה אני צריך להסתפק בדברים האלה. אז תודה רבה לך.
תודה לך.
שלום דוקטור אורי זליחוב מחברת נוקליאי, שלום לך.
שלום, 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 תודה רבה שערכתם אותי פה.
אנחנו מרחים אותך. מה החלק שלך בחברה?
אז אני הסמנכ"ל הקליני של החברה, אני רופא בהשכלתי, מוביל את המחקר הרפואי והמדעי בנוקליאי.
המחקר שלכם נועד לייצר, אם אני אגיד על זה באיזושהי צורה פשוטה, איזושהי טבלה שאולי פורסה על פני ספר נתונים, אבל טבלת נתונים, כלומר סוג של אקסל, שלפיו אתה יכול לגזור עבור כל מטופל במחלות סרטניות, איזה טיפול הכי יתאים לו.
נכון.
אבל בגדול. עשינו את זה קצת פשטני מדי.
כן.
אז בוא ניכנס פנימה. תסביר בבקשה קודם כל את הפעילות של החברה שלך בנקודה הזאת.
כן, אז חברת נוקליה הוקמה בשנת 2018 על ידי יוצאי היחידות הטכנולוגיות של חיל המודיעין, שעסקו הרבה שנים בתחום של עיבוד תמונה, פיינוח אוטומטי של תצלומי לוויין ותצלומי אוויר, והחליטו לממש את היכולות שלהם בתחום הזה בעולמות הרפואה. בעצם הטכנולוגיה הבסיסית שפותחה בחברה זה טכנולוגיית עיבוד תמונה, שיכולה לעשות ניתוח אוטומטי של ביופסיות. אותן רקמות שמשמשות היום לאבחון של חולי סרטן, והמטרה שלנו זה לעשות מהפכה בתחום של ניתוח של המידע הפתולוגי.
רגע, זה מידע ש... או בוא נגיד, זה יכולות שאמורות להישאר בחברה, או שאתם על פי התוצאות אמורים לבנות איזה שהם מתקנים שישרתו מרכזי מחקר או מרכזי מידע רפואיים שמטפלים בחולים סרטניים?
כן, אז זה גם וגם, זאת אומרת, היום אנחנו בעיקר, היכולות האלה נמצאות אצלנו, ואנחנו משרתים היום בעיקר חברות פארמה, חברות תרופות שמתכננות ניסויים עבור הדור החדש של התרופות האונקולוגיות, אבל בהחלט הטכנולוגיה שלנו בסופו של דבר תהיה פרוסה בתוך חברות התרופות בעיקר, אולי בהמשך גם בבתי החולים.
כן, נדמה לי ששם זה לשם המטרה.
כן, גם וגם, אבל אנחנו מתחילים דווקא עם חברות התרופות, ששם אנחנו מרגישים שהצורך היום הוא משמעותי במיוחד, ולאפשר להם לחלץ מידע עמוק, מרחבי, מתוך הביופסיות הפתולוגיות, בצורה שהיום לא מתאפשרת. בדרך כלל מה שקורה זה שאנחנו עובדים עם חברת תרופות או עם בית חולים על איזושהי אוכלוסייה של חולים, למשל מסרטן ריאה או סרטן מעי או סרטן אחר שטופלו בתרופה, ומנסים לאוכלוסייה הזאת למצוא חתימות שמאפשרות להבדיל בין מגיבים ללא מגיבים, בשביל לייעל אחר כך את הטיפול בהם.
אז הגדרת מעולה את שדה המחקר, שבכל פעם זה איזושהי קבוצת אוכלוסייה אחרת. אני רוצה לשאול אותך לגבי שאלת המחקר. מאיפה אתם מתחילים? זאת אומרת, אני מניח שיש שאלה מאוד מאוד כללית שהיא בצורה של איזה טיפול יהיה עבור האוכלוסייה הזאת הכי טוב. אבל זה נראה לי שאלה קצת כללית מדי.
כן. יש הרבה שאלות שהפתולוגיה הדיגיטלית והביולוגיה המרחבית יכולות לענות עליהן. אנחנו רואים את זה כמו איזשהו גוגל מפות לגידול. היום אין לנו דרך להסתכל על סרטן בצורה רב-מימדית. אנחנו מסתכלים עליה בצורה מולקולרית, בצורה קלינית, אבל כל ההבנה של אינטראקציות בין תאים, בין חלבונים, משהו שעד היום היה נסתר מעיני החוקרים. על מה אנחנו יכולים לענות? אז אחד השאלות המחקר הגדולות, זה הנושא של חיזוי תגובה לאימיונותרפיה.
אז רגע, זה האם ניתן לחזות התייחסות גופנית או התייחסות של המטופל בצורה חיובית או שלילית? זה...
אז אני אתן לך דוגמה לאיך נראית שאלת מחקר.
אוקיי.
תבוא אלינו חברת פארמה גדולה שמפתחת את הדור הבא של האימיונותרפיה, והם עשו ניסוי על 200 חולים, ורק 10% הגיבו. 90% לא הגיבו, והנתונים האלה לא מאפשרים לחברה להתקדם עם אותה מולקולה שהם השקיעו במאות מיליוני דולרים, להתקדם לפאזה הבאה של המחקר וללכת לקבל אישור רגולטורי, כיוון שאחוזי התגובה לא מספיק טובים.
תן לי לנחש רגע, בסדר? פה תהיה שאני הייתי שואל את עצמי לפחות, איך אני לוקח את נתוני 10% האלה ומרחיב אותם.
לגמרי. אז זה בדיוק מה שהם אומרים. אומרים, תקשיבו, אנחנו ניתן לכם את הנתונים של 10% שהגיבו ושל 90% שלא הגיבו, ואנחנו רוצים שבאמצעות אותה למידת מכונה ועיבוד תמונה שיש את לכם, אתם תנסו לזהות מה הם אותם מאפיינים שמייחדים את 10% שהגיבו. ואם אנחנו נדע מה הם אותם חתימות מרחביות שנמצאות בביופסיה של המגיבים, אנחנו נוכל לתכנן את הניסוי הבא שלנו בצורה שתעשה העשרה לאותם מגיבים, ותעלה את היכולות שלנו ואת הפרפורמנס של התרופה מ-10% ל-50%, 60%, ובעצם תביא את התרופות האלה לשוק.
עכשיו תכניס אותי לחדר התדריכים של, של עבודת החברה. אם אני הייתי צריך לבנות דבר כזה, אז הייתי שם בפני כל החברים האלה שיושבים שם ביחד, ביחד, שם את כל התמונות, מציג אותם באיזושהי צורה, ואז מנסה לחפש את ההבדלים ביניהם.
נכון. אז זה פחות או יותר מה שקורה. כלומר, זה שאלה קלאסית של למידת מכונה. תראה, זה תמונות של חולים שהלייבל שלהם, כמו שאנחנו קוראים בעולמות של machine learning, הלייבל שלהם הוא מגיב, ואלה תמונות של הלייבל שלהם הוא לא מגיב, ועכשיו בוא נחפש מה מבדיל ביניהם.
אוקיי.
אבל אנחנו רגילים בעולמות של בינה מלאכותית לדבר על מה שנקרא black box. כלומר, איזושהי מכונה שהיא סוג של קופסה שחורה שאנחנו לא באמת מבינים למה היא מגלה את מה שהיא מגלה. זה עובד טוב כשאתה צריך לעשות פילטרים באינסטגרם או לתייג תמונות.
כן, זהו,
אבל בעולמות של רפואה אתה חייב להיות הרבה יותר שקוף בפני הרגולטור, בפני הרופא, ולהסביר למה מה שמצאת make sense.
כלומר, כשאתה נותן לה נתונים מובהקים, היא יודעת לעבוד, אבל אם היא צריכה להסתכל על איזשהו פלקט, נורא קשה לה.
נכון, ולכן גם החברה שלנו היא חברה שהיא לא רק חברה של אנשי טכנולוגיה, אלא חברה מולטי-דיסציפלינרית שיושבים בה גם ביולוגים ואימיונולוגים ורופאים, ומנסים לבנות את המודלים האלה בצורה שהיא מבוססת היפותזה. ולכן זה לא שרק אנחנו מראים למכונה תמונות של מגיבים ולא מגיבים, אלא אנחנו גם מתכננים על מה להסתכל, על איזה סוגים של תאים, על איזה סוגים של חלבונים, איזה אינטראקציות אנחנו חושדים שיאפשרו לנו לחזות מי מגיב ולא מגיב, וזה מה שבעצם האלגוריתם מחשב, ובתקווה גם מצליח לחזות כחולים שיגיבו טוב לטיפול או לא יגיבו טוב לטיפול.
אם אני מנסה לתאר לעצמי איך עובד האלגוריתם הזה, נדמה לי שזה נראה כמו סיור מוחות. כי אתה יודע, יש כאלה שרואים לכל אורך הביופסיה, לכל אורך החתך, יש כאלה שרואים, בוא נגיד, ארבע נקודות מסוגים שונים, אבל יש כאלה שיודעים להגיד, תראו, נכון, יש כאן ארבע נקודות, אבל הנקודה הזאת מצביעה ככה, זאת מצביעה ככה, זאת מצביעה ככה. כלומר, מישהו צריך לגלות, מישהו צריך לזהות ולנתח. ככה זה עובד?
אז ההבניה של המידע מהתמונה, כלומר, לקיחת התמונה והפיכה שלה לטבלת אקסל עשירה בנתונים, זה דבר שנעשה בצורה אוטומטית, כמו שתיארת בהתחלה. כלומר, אנחנו יודעים, זאת אומרת, יש לנו צוות של פתולוגים שעזר לנו לאמן.
אורי, אתה שם לב למבט הספקני בעיניי, נכון? כי תראה, זה נכון שאתה יכול לאמן תמונה, לאמן מצלמה, או לאמן לוגוריתם, להפוך את הנתונים שאתה רואה למצב, בוא נגיד, למצב דיגיטלי. אבל זה כשאתה יודע מה יש שם, או זה כשאתה יודע איך נראה כל דבר שאתה מכיר.
כן.
נדמה לי שסרטן, יש שם המון דברים שאנחנו לא מכירים.
כן, אז קודם כל, לא ציינתי את זה, אבל בשביל ללמד את המערכת, להגיד על כל תא איזה תא הוא, האם הוא אותה מערכת חיסון, אותה גידול, או פיבובלסט, והאם הרקמה הזאת היא סרטנית, או נקרוטית, או רקמת כלי דם, היינו צריכים לאמן את האלגוריתם. בשביל זה,
הייתי צריך למשוך את זה ממך באיזושהי צורה.
כן, אז כמובן שזה הבסיס. הבסיס הוא בעצם לקחת אלפי או עשרות אלפי תמונות, לפני בכלל.
כן, לייצר את ה...
להשיב פתולוגים שמסתכלים בעין ומסמנים למערכת. כך נראית הסרטני וכך נראית שפיר וכן הלאה.
זה צריך להיות הרבה יותר עמוק, אבל בסדר.
לגמרי. ואפשר לשלב עם זה מידע מולקולרי ודברים הרבה יותר עמוקים, וברגע שיש לך מיליוני תיוגים מהסוג הזה, אז אנחנו כבר יכולים בצורה אוטומטית לאמן מערכות שאומרות על כל תא איזה תא הוא, שהוא מבוסס על חוכמת ההמונים ולא רק על מידע של פתולוג אחד, ואז בסלייד הפתולוגי הבא שמגיע, לחלט את אותם כמויות אדירות של מידע, ולצמד אותם ממידע קליני בשביל לזהות את אותם חתימות שמבדילות בין מגיבים ללא מגיבים וכן הלאה.
זאת אומרת שאם אני מחפש אצלך את הצלבות המידע, הוא לא נעשה מכמות עצומה של נתונים, אלא הוא בסופו של דבר נעשה מאיזה שהן, בוא נגיד, חמש חתימות כאלה, שהן ביחד מייצרות איזושהי הצלבה אחת, כוכב אחד, שאתה אומר, אוקיי, לדבר הזה מתאים טיפול מסוג א', ב', ג', כן, כן, ככה זה נעשה.
כן.
וזה ניתן לחברת התרופות, זה ניתן לבית החולים.
אז היום זה בעיקר לחברות התרופות. יש שם אתגר מאוד גדול של כישלון של 95% מהמחקרים הקליניים בעולמות של האונקולוגיה ושל האימיונו-אונקולוגיה. יש להם כיסים עמוקים, זה גם דבר שהוא חשוב.
הם גם יודעים להשתמש בבורסות.
כן, ובאמת הניתוח הזה הוא קריטי עבורם, כי הם תלויים בו, להצלחת הניסוי הקליני.
רועי, תכף נדבר על המסקנות, אבל ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
חלק מהכותרת של, של העיסוק שלכם נוגע למה שנקרא ניבוי תחזיתי של התפתחויות. יש מצב שאתה יכול לקחת איזושהי ביופסיה, mm-hmm. או איזשהו חתך אור, או חתך רקמה, ולייצר לזה תחזית על סמך מידת הנתונים שקיימת אצלך, כלומר להשתמש אולי בערכה גנומית או משהו כזה כדי להגיד, תשמע, לך כדאי להיות מטופל כי אתה בתהליך של סיכון או משהו כזה.
כלומר, אתה מדבר בעצם יותר על גילוי מוקדם,
בדיוק.
אם אני מבין נכון.
כן, כן.
תיאורטית כן.
אוקיי.
בדרך כלל לאנשים בריאים אין ביופסיה. לא לוקחים להם רקמה.
לא, אבל אם במשפחה שלי היו חולים,
כן.
די צעירים, בוא נגיד שאתה יכול להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, יכול להיות שיש כאן תהליך גנומי, תהליך גנטי של היווצרות אפשרות לגידול סרטני.
כן, אז זה פחות התחום שבו אנחנו מתעסקים, כי מידע מולקולרי מהסוג הזה עדיף לקחת מאדם, זה פחות הפורטה של החברה שמתעסקת בעיבוד של התמונה.
אוקיי.
אני כן יכול להגיד שאנחנו כן עושים ניתוח של ביופסיות של חולות או חולים בשלבים מוקדמים של מחלה. סטייג' 1, 2 אחרי ניתוח.
Okay.
ושם אנחנו יכולים לעלות על שאלה מאוד מעניינת, כמו האם החולה הזה צפוי להידרדר בהמשך.
כלומר, אם יהיו לו גרורות או דברים
מהסוג הזה. בדיוק. בזה. עשינו עבודה כזאת שהוצגה באסקו, כנס האונקולוגי הגדול בעולם, שהראינו שבאמצעות ניתוח של רקמה שהוצאה בניתוח של חולות סרטן שד, שהיו בשלב מתקדם של מחלה, מוקדם, של סטייג' 1 ו-2, יכולנו לחזות מי תידרדר, תוך 10 שנים תפתח גרורות וכן הלאה, ומי לא.
אפשר לטפל בזה או שזה...
אפשר, אז זה בעצם השאלה של האם לתת לה כימותרפיה לאחר הניתוח, או לא לתת לה כימותרפיה לאחר הניתוח. ואם אני יכול להגיד מי בעצם נרפאה בעקבות הניתוח, ולא זקוקה לטיפול נוסף, אז זה כמובן יכול לעזור לנו, בשביל לעזור גם לעשות לא גילוי מוקדם של סרטן, אבל גילוי מוקדם של הידרדרות מחלה לצורך העניין.
אני רוצה לקחת אותך רגע ממש לתוך השלב המחקרי, בהיבט של עיבוד התמונה מול המצב המציאותי של הגוף. זאת אומרת, עד כמה היכולת הגנומית, עד כמה היכולת האימונותרפית שלו להיות מושפעת מהליך גנומי. זה דבר שנבדק שנראה בתוך הצילום הזה?
כן, אז כבר שנים ארוכות, נגיד מ-2014-2015, כשהתרופות האלה אושרו, עולה החשד שמה שמבדיל בין מגיבים ללא מגיבים זה המיקרוסביבה של הגידול. דברים כמו למשל רמת החדירות של תאי T לתוך הגידול, נוכחות של מקרופגים בגידול וכן הלאה. אלא שלא היו כלים למדל את המידע הזה בכמויות גדולות ולעשות, לבנות סביבו איזשהו ציון שמאפשר להפריד בין מגיבים ללא מגיבים. אז המדע הבסיסי נמצא שם. אבל עכשיו כשאנחנו לוקחים כמויות גדולות של אינפורמציה וממדלים את המידע בביופסיה בצורה אוטומטית, אנחנו מזהים, גם פרסמנו כמה עבודות בתחום, שיש מאפיינים מאוד ברורים בתוך הגידול שיכולים לחזות אם חולה יגיב או לא יגיב. למשל, הצפיפויות, המרחקים בין תאי מערכת חיסון לתאי הגידול.
אני צריך פה שתגיד לי אם זה תולדה של הרכב, אם זה תולדה של איזשהו הליך תורשתי.
אני לא חושב. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד לך, אני מניח שיש גם מאפיינים, מה שנקרא של ההוסט, של המערך, של החולה שקשורים אליו. זה יותר כנראה קשור למערכת החיסון של החולה, זה קשור לגידול של החולה וכמה הוא זר למערכת החיסון, ולעוד כל מיני דברים שהיום אנחנו לא מבינים לגמרי, אבל אנחנו כן מבינים שאם גידול הוא קר ואין הרבה מערכת חיסון סביב הגידול, אז הסיכוי של חולה להגיב לאימיותרפיה הוא נמוך.
דוקטור זליחוב, אני, ככה אנחנו בקצה, שאלה אחרונה ברשותך, מה החזון? זאת אומרת, מה הדבר הבא?
כן, אז החזון הוא שבסופו של דבר כל סלייד פתולוגי בחברות הפארמה ואחר כך גם בקליניקה, במקום לקבל תשובה פשוטה של סרטן לא סרטן, יעבור הבנייה על ידי המערכת שלנו, כמו איזשהו מערכת ריצוף ויזואלית אם תרצה, שמוציאה כמויות אדירות של נתונים על מערכת החיסון של החולה, על הגידול, ומייצרת את המפה הזאת שמאפשרת לעשות התאמה של טיפול, לגלות מטרות חדשות לתרופות חדשות, ובעצם להביא את כל הנושא של הביולוגיה המרחבית לקדמת הבמה של הרפואה המותאמת אישית.
דוקטור אורי זליחוב, תשמע, אתה רואה שאנחנו עוד יכולים לשבת פה שעות ולדבר, אבל נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה לך.
בגינה אור של ירח, הוא מביט, הוא מביט, שאיבו שוב מתנגנת מנגינת הנדודים. ושם בבית ריח טוב של תבשילים, אבל היא לא מניחה לו מנגינת הנדודים. הנהר שט אל הקשת בין עצי ארמוני, התחושה המתחלפת מנגינת הנדודים.
סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ולימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב. אמרתי את הכל, רמי?
כן, אמרת טוב.
מאחול, שלום לך.
שלום, שלום.
תשמע, אני מנחש שהמחקר שלך התחיל מזה שראית שבסין יש יותר ארובות מבכל המערב גם יחד. אני טועה בהרבה?
כן, קצת טועה. אני יותר מתעניין דווקא במרכזים של הקפיטליזם העולמי, שדווקא לא נמצאים בסין. כן. למרות שסין הפכה להיות כמובן שחקן חשוב, וזה נכון שהיום הסינים פולטים הכי הרבה גזי חממה מכל מדינה אחרת.
אני הייתי שמח לראות איך ביידן היה מסתכל עליך, לא ביידן, טראמפ היה מסתכל עליך, מסתכל עליך עכשיו ומגיב, אבל בסדר, בוא נלך שלב שלב. המחקר שלך עוסק, ואני אקרא את הכותרת שלו, גלובליזציה ניאו-ליברלית, תאגידים רב-לאומיים והכישלון של רפורמת האקלים הגלובלית. במילים אחרות, מי אחראי לכישלון של הטיפול והמאבק בשינויי האקלים, או בוא נגיד בקטעים האלה שהאוכלוסייה האנושית הייתה יכולה לטפל בה, נכון? זה נושא המחקר שלך.
נכון. מה שחשוב לתת פה כרקע זה זה שבעצם מאז סוף שנות ה-80 כבר היה ברור שיש התחממות גלובלית ושהיא סכנה לאנושות שחייבים לטפל בה, ולא זו בלבד, הוא מוביל פעולה שנראתה בהתחלה מאוד מרשימה, ושכללה את כל מדינות העולם, בעצם לכנס אותם וליצור פעולה קולקטיבית, בין מדינתית, גלובלית, לפתרון המשבר. ובפסגת ריו דה ג'נירו ב-1992, התהליך הזה יוצא לדרך, שזה בדיוק 30 שנה לפני כן.
62 או 92?
92. אוקיי. בדיוק 30 שנה אחורה מהיום. אבל כשאנחנו מסתכלים מה קרה ב-30 שנה האלה, היעדים הראשונים שהוצבו לעצור בעצם את ההתחממות, על ידי עצירת או הפחתה דרמטית של פליטות גזי חממה, מה שקרה זה שלא רק שהם לא פחתו, הם רק המשיכו לצמוח משנה לשנה, ובעצם אין שליטה של האנושות בפליטה, ולכן גם בהתחממות.
אז בוא נשאל אותך שאלה שהיא אולי קצת חוצפנית. את הביטוי כישלון, הכנסת לשאלת המחקר? כלומר, יצאת מראש מהנחה שמדובר בכישלון?
כן, אני חושב, זה נכון שאני משתמש במילה כישלון כדי, בצורה פרובוקטיבית. אפשר היה להגיד שזה, בכל זאת הייתה איזושהי העתה של הפליטות ביחס לאי פעולה.
זה לא קצת התגרות בתאגידים הכלכליים שאתה בעצם מסתכל או מתחנן אליהם לקבל את הדוחות שלהם ואז להבין מאיפה זה מתחיל?
כן, אני חושב, אני לא חושב שהתאגידים, מנהלי התאגידים בעצמם מודעים לכל מה שאני מתאר פה על סמך התבוננות היסטורית בפעולות שלהם.
אז בוא נתחיל שלב שלב. כן. מה בעצם הייתה שאלת המחקר? כי הנחת יסוד אני רואה כאן על הכותרת.
תראה, המאמר הזה גזור מאיזה מחקר יותר גדול שהתחיל מזה שבדקתי את המדיניות של תאגידים להפוך את עצמם לירוקים. על ידי פרקטיקות ירוקות. ואז ככל שהתקדמתי עם המחקר, ראיתי א', שמדובר בפעולה קולקטיבית של תאגידים, שפרצה יחד, בעצם תאגידים התחילו להפוך אותם, את עצמם לירוקים, החל משנות ה-90, והם עשו את זה, ואז הסתכלתי על אגודות עסקים.
תגיד כבר, או שהם לא הצליחו, או שהם פשוט הונו את כולם.
אם אני צריך לבחור בין השניים האלה, אני אלך לכיוון של ההונה, כי מה שהם עשו בעצם, הם יצרו מצג, שהוא בחלקו נכון, הם באמת עברו...
תעזור אותך בחייך לשים הציצים בכניסה למשרדים, זה לא איזושהי הפיכה של, אתה יודע, של ללכת על תהליך ירוק. רק תסתכל על רותם אמפרט, מה שקורה שם, ואני יודע מה, ומה שקורה בנאות חובב, כדי להבין שאוקיי, אמירה לחוד ומעשים לחוד.
נכון, אז התופעה שאתה מדבר עליה זה התופעה של גרין וושינג, באמת הביקורת על הפער בין ההצהרות לבין מה שקורה באמת. אני מסתכל אבל, הגרין וושינג כשלעצמו פחות מעניין אותי, מה שיותר מעניין אותי זה שהתאגידים הצליחו, על ידי זה שיש להם כוח השפעה אדיר על מדינות ועל דעת הקהל, הם הצליחו לשכנע שהפעולות העצמיות שלהם, הוולונטריות שלהם, מסוגלות וצריכות להחליף פעולה מדינתית, שבסופו של דבר תגביל את הכלכלה ותפגע באינטרסים של התאגידים הגדולים.
השדה המחקר שלך בעצם הוא, איך נקרא לזה, מרכזי המידע של אותן חברות, אותם תאגידים וארכיונים של הממשלות?
כן, אני חוקר פוליטיקה סביבתית גלובלית, וזה אומר שאני חוקר שחקנים בתוך הפוליטיקה הזאת ובאיכות התאגידים. אני מסתכל על מה שתאגידים עשו, מה שהם מספרים על עצמם. אני מסתכל על אגודות עסקים גלובליות שמנסחות את האינטרס המשותף של התאגידים הגדולים בעולם, ועושות מוביליזציה, מניעות אותם לפעולה פוליטית. ואני מסתכל על התוצאות של זה בסופו של דבר, על קבלת ההחלטות.
אז תן לי להבין, אני רוצה פה לדעת איך עושים את זה. אתה מסתכל על התוצאה או אתה מסתכל על התהליך? אל תגיד לי גם וגם. אני יודע. אבל אני רוצה להבין אם אתה גם מסתכל על התהליך באופן כזה שאתה יכול להגיד, לשים את האצבע בדיוק על הנקודות שבהצלבה הן הובילו לכישלון.
כן, אם אני חייב לבחור בין השניים, אני אלך על התהליך, אני מסתכל על התהליך. התהליך שבו אני מתמקד יותר מכל זה תהליך המוביליזציה, כן, זה ההנאה של התאגידים הגדולים בעולם, על מנת להדוף את האיום, כפי שהם ראו את זה, של רפורמת אקלים גלובלית בין מדינתית, שתגביל את הצמיחה, ותגביל בסופו של דבר את הרווחים התאגידיים. הם זיהו שיש פה סכנה קולקטיבית, יש להם אינטרס קולקטיבי, אם לא לסכל, אז לפחות להיעט את התהליך הזה, והם פעלו בצורה מאוד מאוד מתוחכמת ועוצמתית כדי לבצע את זה, וגם הצליחו.
יכול להיות שהם הצליחו, או שהם, בוא נגיד, שאמרנו הונאה, אז יכול להיות שהם ניסו באופן מורכב, כלומר, באופן משולב, לייצר מין מצב כזה שהם ייקחו את השליטה במדינות ויכתיבו את התנאים, איך נקרא לזה, למאבק, כביכול במרכאות, כי זה לא בדיוק מאבק, זה בעצם אוקיי, אז אנחנו אחראים על מה שקורה, ואנחנו גם אחראים על החלטות הממשלות שמטפלות בזה, על החלטות השרים שאמורים לטפל בזה?
כן, תראה, זה שלתאגידים יש השפעה פוליטית עצומה, אז אנחנו רואים, הנה עכשיו למשל, בעצם כישלון כל התוכניות של ביידן לעשות השקעות ושינויים רציניים בתחום האקלים. זה פשוט נכשל. גם בגלל אותו סנטור דמוקרטי דווקא שקשור לתעשיית הנפט. אז לכן ההשפעה הפוליטית של תאגידים היא ידועה, זה לא משהו חדש. השאלה איך הם השפיעו. ופה צריך להפריד בין שני דברים. מה שמוכר לציבור וגם נחקר בצורה מאוד טובה, זה ההשפעה של תאגידי הנפט והתאגידים המזהמים הגדולים, כיצד הם ממש ניסו לסכל פעולה אקלימית על ידי הכחשת אקלים, למשל, וסיכול רגולציה.
בוא נלך ברשותך לאיזשהו מקרה בוחן. אם אתה יכול, תיקח מדינה אחת, תשתדל, לא ארצות הברית ולא סין, גם לא ישראל אם אפשר, אבל איזושהי מדינה שדרכה אתה יכול לתאר את התהליך הזה, ולמשוך עליו חוטים, בוא נגיד, אפילו דרך האום לכל העולם.
במקרה של פוליטיקת האקלים הגלובלית, יש את הזירה הזאת של פסגות כדור הארץ, בעצם שהתחילו בריו, ועכשיו האחרונה הייתה בגלזגו, ותהיה הקרובה בשארם א-שייח. יש שם תהליך של שיתוף פעולה מדינתי, בגלל שבעיית האקלים היא בעיה גלובלית, שאי אפשר להגביל אותה לאיזשהו גבול מסוים, גז שנפלט כאן מחמם גם בכל מקום אחר, אז הפעולה, מלכתחילה היה ברור שצריך שיתוף פעולה בינלאומי וליצור זירה בינלאומית, בין מדינתית,
שתפעל למשבר האקלים. אני מנסה להבין איך נולד כישלון. אתה יכול להגיד, יש כאן תהליך שהוא נעשה באופן גלובלי, באופן כוללני, אבל מאיזשהו מקום הוא צריך להתחיל. לאן אתה יכול לקחת אותנו?
התחלה, אז תן לי רגע להבהיר פה משהו. התהליך שאני מדבר עליו, זה תהליך שהוא ברשות האום, והוא תהליך שהמטרה שלו הייתה ליצור משטר גלובלי בין מדינתי, שתחתיו המדינות, שהוא מכתיב בעצם סטנדרטים גלובליים לכמה מדינות צריכות להפחית, עם איזושהי דיפרנציאציה בין צפון גלובלי לדרום גלובלי וכולי, ושמדינות אחר כך בתוך השטח שלהם יישמו את המשטר הזה, כמו שנעשה אגב בתחום האוזון בפרוטוקול מונטריאול, שקרה ב-1987. עכשיו זה הצליח יפה מאוד, מדינות אחר כך פעלו בתוך השטחים שלהם לעשות פייז אאוט של הגזים שפגעו באוזון.
אוקיי.
עכשיו, בפסגת, ב-1992 היה אמור להיחתם הסכם שבו מחליטים על יעדים של הפחתה גלובליים, ועל יעדים מדינתיים שצריך, וצעדים מדינתיים שצריך לעשות בשביל להגיע לשם. התהליך הזה נכשל, הוא הוכשל ונכשל.
אבל הוא הוכשל, רמי, שוב, הוא הוכשל ונכשל משום שתאגידים פעלו מול הממשלות, והממשלות נכנעו לצרכים שלהם. בסדר? זה מה שאני אנסה לראות. אם אתה יכול לקחת מדינה ולהוציא ממנה תהליך כזה, אני מאוד אשמח, כלומר, אני חושב שככה אפשר להבין. ככה זה מדינה שאתה רוצה, דרום אפריקה מצידי. אתה בדקת הרי בתוך מדינה, נכון? בתוך מדינות.
אני פחות הסתכלתי בתוך מדינות. אני מכיר את המקרה האמריקאי, שהוא גם הכי חשוב, כי המדינה האמריקאית הייתה בתוך תהליכי המסע ומתן הבינלאומיים האלה, המדינה האמריקאית היא מצד אחד חשובה ביותר.
אתה מדבר על ארצות הברית.
כן.
כן, אוקיי.
ארצות הברית היא מדינה כמובן חשובה ביותר, שמה שהיא תחליט במידה רבה יקבע את רוח הדברים הכללית. ומצד שני, היא תמיד שיחקה תפקיד בולם ומעכב, וזאת בגלל שיש לה את תעשיית הדלקים הפוסיליים הגדולה בעולם.
אתה יכול להצביע על החלטה פנימית של הקונגרס או של הממשל האמריקאי ולהגיד, זאת ההחלטה שהייתה לרועץ?
תראה, למשל, בזמנים של ממשלים דמוקרטיים, קלינטון ואובמה, אז מדינת ארצות הברית קצת פנתה יותר לכיוון פרו-אקלימי.
כלומר, אנחנו הולכים לעשור האחרון. לעשור הנוכחי בעצם.
לא, קלינטון זה שנות ה-90.
לא, אני מדבר על אובמה שאחריו בא הרפובליקנים.
נכון, אז אובמה אחראי להסכם פריז, וקלינטון לפניו להסכם קיוטו, שאלה שני הסכמים היחסית יותר משמעותיים שקרו בתוך התהליך הבינלאומי הזה. עכשיו, אם לחזור רגע לקיוטו ב-1997, שם הוחלט סוף סוף שכן עושים, או עדיין הוחלט שעושים משטר בין מדינתי מחייב להפחתת פליטות, אבל מה היה התפקיד של מדינת, של האמריקאים שם? מצד אחד הם אפשרו את זה, וזה בגלל ממשל קלינטון. מצד שני, אל גור, שהוביל את המשלחת האמריקאית, בעצם חתר להפוך את המשטר הזה למשטר שמבוסס על שוקים של פליטות פחמן, לא על הנחיות מדינה מוחלטות, אלא על שוקי פחמן, ועל ידי זה הצליח לדלל בעצם את האפקטיביות של ההסכם. אחר כך, כאשר בוש עלה לשלטון בשנת 2000, אז הוא מהר מאוד, בעצם ארצות הברית פרשה מן ההסכם הזה.
אז בואו נדבר על מה שהשפיע על אל גור. הוא היה צריך להיות מושפע ממשהו. זה התאגידים הכלכליים, זה דעת הקהל החברתית בארצות הברית. מי השפיע עליו?
תראה, יש לך את תאגידי הנפט ותאגידים בכלל שתורמים לפוליטיקה האמריקאית. היום אי אפשר לנצח בפוליטיקה האמריקאית ללא תרומות
פסיביות. הוא היה מחובר בשורשים למקומות האלה?
כולם מקבלים כסף מתאגידים. עכשיו, מעבר לכסף, ההשפעה היא לא רק עניין של כסף, היא גם עניין של, לתאגידים יש think tanks, כן? זה גופי עיצוב מדיניות, גופי מחשבה, שיושבים שם חוקרים ומנסחים אג'נדות, מנסחים את מה שנחשב היום לידע מקצועי מוביל. אז זה עוד דרך שבה משפיעים. יש את אגודות העסקים הגדולות שהן מעורבות בממשל וכולי. אז כל הדברים האלה הם משפיעים.
ואם היית מסתכל, בתוך תאגיד, בוא נגיד ארגון כזה, לא של, ארגון משפיע כזה.
והסתכלתי.
הסתכלת. כן. אתה יכולת לזהות את התהליך שהוביל, אוקיי, אנחנו מתחילים להשפיע על גור, שיסוג מעט מהרצונות הגדולים שלו לייצר עולם נקי?
אז שוב פעם, אני הסתכלתי על ארגונים גלובליים, לא אמריקאים בפרט.
אוקיי.
אוקיי. אמריקאים...
אני מניח אבל רמי שכולם נשענו אחד על השני. כלומר, הם ראו, זה מחליט ככה, אוקיי, בוא נלך בעקבותיו.
כן, אז תראה, אני לא הסתכלתי מה קרה בכל האגודות, אבל בפירוש היה שיתוף פעולה וכולי. מה שאני יכול לספר כדי לענות על השאלה שלך, זה שבארגון כמו ה-International Chamber of Commerce, שזה אחד מהארגונים, ארגוני העסקים הבינלאומיים המובילים, אז שם מרגע שבאום פורסם דוח ב-1987, שבעצם בישר את תחילת הרפורמה, הניסיון לעשות רפורמה, אז הם מיד פצחו בפעולה, הם מיד הבינו מה האינטרס שלהם, הם הבינו שהם צריכים להסיט את הרפורמה מפעולה מדינתית שתחייב אותם ושתגביל את הצמיחה, לפעולה שמבוססת על תאגידים, בעצם שהתאגידים יהפכו להיות המובילי האקלים. ובפירוש, הסתכלתי שם על, אני גם רואה פרוטוקולים, אני רואה דוחות שהם כתבו, איך הם מדברים אחד לשני, נאומים שהם נאמו, מה הם אומרים שם, אז הם מזהים את הסכנה הזאת, הם רואים שיש פה סכנה לקפיטליזם, יש פה סכנה לשוק החופשי העולמי, שאגב ב-87 עוד לא כונן אפילו, כונן בשנות ה-90 עם ארגון הסחר העולמי וכולי. אלה הארגונים שדוחפים את התהליך הזה של הגלובליזציה, ומזהים את האקלים כסכנה אפשרית לתהליך הזה שהם מקדמים, והם מודעים לו, הם מנסחים את האינטרס שלהם, הם משכנעים אחד את השני, הם בונים קונסנזוס, ואז הם יוצאים לפעול.
רמי קפלן, תשמע, עוד היינו יכולים לדבר על זה הרבה, אבל אנחנו בקצה הזמן, אז נסתפק בזה. תודה רבה לך.
בשמחה, תודה לך.
אלו דברנו להפעם, נודה כרגיל למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר@galatz.co.il mahar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, לבוא גם להשתתף כמראיינים, אורחים. ומה בפרק הבא? נשמע על נקודת הצומת לטיפול בתגובות רשת היוצאות שיח אלים.
יש לנו בעצם צוותים של מודרטורים. רוב ההחלטות הן בעצם אוטומטיות עם אלגוריתמים, אפשר להיכנס לזה, אבל יש לנו חלק ידני, שזה מודרטורים שבעצם עוזרים לנו לעבור על התוכן ולתייג אותו מכל מיני מובנים.
המחקר שהוליד את הדרך לבחור נכון נכסים להשקעה.
כשאני מסתכל על שוק נדלן ואני צריך לענות לעצמי או לאחרים איך הם צריכים לבחור נכס שהם רוכשים, אני קודם כל רוצה להיות בשוק עם ביקוש קשיח לסחירות. Okay. כי בסוף זאת המטרה שלי.
ועל המחקר שבחן את העדפות הבילויים של זוגות כשהם לבד והוביל לפיתוח התיבה שעוזרת להם.
מעניין אם זה הפתיע אותנו, אבל בסוף ראינו שזה פחות משנה הגיל mm-hmm. של האנשים. זה יותר משנה כמה זמן הם ביחד. Mm-hmm. ואז באמת, ככל שיש אולי יותר שחיקה של הזוגיות, הם דווקא מחפשים אולי יותר דברים פרועים, mm-hmm. ואולי קצת לצאת מאזור הנוחות.
אז עכשיו, על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם לאורחי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.